לי טוב, צריך ללמוד הרבה דברים. אבל לאלה מכם שמכירים, אז אז פה זה המקום לזכור את מה שלמדנו בזמנו באיגרת עין א' מצמח צבי. שם הרב צבי יהודה תובע את המטבע הלשונית הזאת של הטעות ההיסטורית של הופעת הפרוגרמה נגד הפרוגרמטיות, הופעת רוח ומוסר על ידי על בסיס תורת ישראל בלא רוח חייו, אותה אוריינטציה של קודש שהיא באמת טומאה לא קטנה, אבל על יסודה מופיעים כל הדתות, כל הרוח הדתית שבעולם, על כל פנים זאת שמחוץ למחנה ישראל, שעניינה התחושות, העתקת מעמדי נפש, שעל פי ההזיה, הכוונה הטובה, הדמיון לשם שמיים, אמור, על פי המבט המעוות החיצוני, שהוא עוקב אחרי הוויית החיים הפנימית של כנסת ישראל, ולא לא מבחין בעניינה, בנקודתה, בהווייתה, אלא רק בקליפה החיצונית של כל מערכת האמונה, ובמקום שהאמוניות הישראלית זה החיות הישראלית של נצח ישראל, נטיית החיים של כללות דורות האומה, והתחושה הקולקטיבית של כללות כל הדורות, זה נקרא אמונה, וזה נקרא קודש. זה אותה נקודה של מרכז החיים של נשמת ישראל, שבמקור הקודש הוא, שבדרך אמת ואמונה נולדנו ואנחנו מתגדלים, וזה המשמעות המקורית של המושגים והעניינים, ורק זו המסגרת שלה. במקום זה, נגד אותו הארס, הוא מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים. זה כמו, מבינים, זה כמו, זה היסוד לסיפורי רב נחמן, על בן השפחה שהוחלף בבן המלך, ונהיה בלבול גדול בעולם. כי הולך וגדל בתור הנסיך, בן שפחה. ושפחה כי תירש גבירתה, ועבד כי ימלוך. על שלוש אלה רעשה הארץ. נגד זה אותו הארץ מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה, פסגת עוז הקודש, ומרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה. העמדה החיצונית, זאת שתוספסת בתרבות, בעולם, באוריינטציית הקודש, באוריינטציית קרבת האלוקים, היא תופסת את מקומה של הוויית החיות הישראלית. אז זה הארץ, זאת אומרת, זה שרוח כזאת היא נאותה ללאומי התבל, היא הולכת וסוחפת את כל האנושות ואת כל התרבות, ומהווה את מסד הערכים שלה, את מקור מסעות נפשה, שאיפותיה. זה מרפף את יסוד המעמד האחדותי של איתן האומה, זה כאילו מחליש את המימד של זרם החיים, של האורגניות, של הקדושה המקורית, נותן מן העולם את זיו החיים הפנימיים של תור האלוהי, היסוד שנותן לעולם את זיו העולם, זה מה, זה, זו השכינה, זו החיות הישראלית, זו, זה האידיאל הישראלי שמתגלה בחיות הישראלית, בכל סימפטומי חייה, בעומר חייה, בכללות דורותיה, שנותן את תחושת הערך המוסף של כל היש, של כל החיים. בעומק העניין זה נותן את הטעם להיסטוריה, לתרבות, לאדם, ולכל מופעיו, ולכל מופעיהם, לכל התפרטויותיהם. אבל פה, לא האידיאל הנשמתי של כל היש המתרכז בכנסת ישראל, בנשמת ישראל, בחיות הישראלית, הוא התוכן האלוהי, אלא הוא מין חוויה פרטית, שהיא כמובן גם מזויפת, גם שבורה, גם נטולה ממקורה, הזויה, דמיונית ושקרית. וזה אומר, זה אמור להיות הטוב, הנערץ, הקודש, הרוממות, וכל המילים הטובות, כל הרעיונות שבני האדם מקווים אליהם. זה התקווה הפנימית של רוח האדם, לשם היא מוסתת. אז מקווה האדם לדבר לא טוב, והיסוד שתמיד נותן לו לאדם הפרטי, ואותו דבר האדם הסתמי, האדם הכללי, התרבות, האנושות, מין האדם בכללותו, מה שנותן לאדם את ערך חייו, זה הזיו, זה השאיפה הפנימית, זה האידיאל הנשמתי. והנה פה, אין, האידיאל מזויף. בזאת, נותן מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי, ונותן במקומו נוגה חיצוני. נוגה, זה מילה מיוחדת. המילה נוגה זה מילה שמציינת את נקודת הגבול בין חושך לאור. משהו שהוא לא ממש חושך, הוא לא ממש אור. והנוגה החיצוני, זאת אומרת, התביתות, אנחנו כבר דיברנו על זה, הקראתי לכם פסקאות מאורות האמונה, על תאוות האמונה, שהאמונה הנוצרית מתבייתת על הנטייה הדתית, הנטייה האמונית, ועושה ממנה תאווה. לא הסברתי לכם. אני לא זוכר עם מי אני מדבר, מרוב... טוב, נמשיך עוד קצת. נותן מקומו נוגה חיצוני, אני אסביר לכם, אנסה להסביר קצת יותר מה זה הנוגה החיצוני הזה, אבל קודם נגמור פה את המשפט, שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הביטחה, ואור האמת המנצחת כל עדי עד. האמוניות הישראלית, תואר האמונה, פסגת עוז הקודש, היא חודרת כל. הקודש הוא אידאת האידאות של כל היש, המתרכזת בחיות הישראלית, שהיא התמצית של האורגניות הכללית, של כל ההוויה כולה, כפי שמתרכזת בחיות הישראלית. ממילא הקודש האידיאלי, שמזרים את החיות הישראלית, הוא חודר בכל. אין משהו שהוא לא פרט שלו. אין משהו שהוא לא כלול בו. אין משהו שאין לו תפקיד במסגרתו. אז יש פה חידור ויש פה דיוק. אין פה רשלנות וויתור. כי כל דבר נצרח, כל דבר נוצר מיסוד הקודש. הקודש זה מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, שבשבילה נבראו שמיים וארץ בכל צבאם. אז כל היש הוא חלק, הוא בורג במכונה האלוהית הזאת, בכללות הזאת. וממילא לכל דבר יש תפקיד מאוד מוגדר. אז הכל מדויק, ויש פה ניצחון, כי ודאי, הרב יגיד פה באחד הפסקאות בהמשך, הוא יגיד, גבורתנו עדינה היא, אי אפשר שתהיה גבורת חורבן וכיליון, כי הגבורה האלוהית בעולם אינה נפגשת במה שחוץ להמצאתה, וקל וחומר שחוץ לשלטונה. הגבורה האלוהית היא מחוללת הכל, ומאין לה לא יכול להיות משהו נגד המציאות האלוהית, כי המציאות האלוהית היא הכל. אז מתוך כך גם בטוח הניצחון. זאת אומרת, המגמה הנצחית המנצחת את הכל, שמכרעת את הכל לכיוונה, למגמתה, לערכה, לאידאה המכוננת שלה, הביטחה. יש ודאות, ביטחון, שהכל יגיע אל תכליתו, ואור האמת הכללית, הכלליות המנצחת כל עדי עד. נצח ישראל לא ישקר, והכל חתום בחותם האמת של נצח ישראל. זה התוכן של דרך האמונה שחושפת את האמת, שממקור הקודש, מרכז הכל, מרכז החיים הישראלים, משם הוא זורם, נובע. נגד זה אין בכל אוריינטציית האמונה הדתית של אותו ערס רוחני, אין כלום מזה. ומכל מקום יש מין רוח כזאת של שהולכת ומקיפה, כמו שהרב ילך ויתאר את זה פה בהמשך, מקבע תוכן חיצוני, מגושם, מקיף בהכללה רפויה ומרופד בתוכיותו באביליות ורשעה של אליליות. והרוח הזאת הולכת ומתפשטת על העולם, ממוסחרת, נקלטת בלבבות רבים, כולם סופגים את זה, מתיישרים אל זה. שליטתו מגעת עד את בו דבר השם להיגלות וישועת ישראל מעומק נשמת חי עולמים להופיע. מה עושה את זה? מה גורם להצלחת הרוח האווילית המרושעת הזאת לגרש פה את בן המלך, להושיב במקומו את אותו רוח שפלות? זה מין ערס כזה, כוח, שד. ערס רוחני, יש מין רעל רוחני כזה, מרעיל, מתפשט באוויר העולם, מין רעל כזה, ונספג, ומרעיל ומרכיב את הכל. נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי, ונוטל במקומו את הנוגע החיצוני. הנוגע החיצוני, הוא בא במקום המציאות הפנימית. המושג פנימי וחיצוני, אז בואו לא נתבלבל מיד בהתחלה. מה שמורגל בשפת הרחוב, גם ברחוב של בית המדרש, להשתמש במושג פנימי, זאת אומרת, התחושה העמוקה, הרגש, התאומי, של או מקניית הלב, גם במקום שזה א-רציונלי. סתם בשגרת הלשון, אז נוהגים להגיד, זה מאוד עמוק. המילה מאוד עמוק, זה קרוב בשגרת הלשון של כולם, זה למאוד מרגש. מה שמרטיט את מימי הנשמה. זה נקרא עמוק ופנימי, תחושה פנימית. זה אצל הרב נקרא נוגה חיצוני. ופנימיות זה משהו אחר לחלוטין. פנימיות זה מה שדיברנו מקודם. נצח ישראל זה נקרא פנימיות. הזרם המגמתי שההוויה כולה זורמת מכוחו ומרוחו ובמגמתו. החיות של נצח ישראל זה הפנימיות, זה הנשמתיות. לא עניין בכלל לתחושות של אנשים פרטיים. הדרך להיפגש עם זה ברמה התודעתית זה קודם כל ברמה ההבנתית, השכלית. בהבנה צלולה ובהירה, חדה ומוגדרת, ומתוך הבנה שכלית צלולה על מה מדובר, אז הולך ומתפקח המבט, ופשוט רואים שהמציאות היא כזאת. ואז עלולה גם להתעורר גם הזדהות של הלוך נפש, תקוות, שאיפות, עד לכדי אכפתיות נפשית עמוקה, אפשר להגיד מרגשת, ומסערת אפילו את הדמיון. ובמגילה מילטא למפרע, שבאמת מראש כל החיים היו שם, כי אין שום דבר בחיים חוץ מזה. מכל מקום, לענייננו, זה הנוגה החיצוני. הנוגה החיצוני זה אותו קודש דמי, פסבדו קודש. אותה נקודה שההמוניות היא מתפעמת מן הקודש, מזהה את הקודש עם רגשותיה, עם רגשות מיוחדים, רגשות... עכשיו, אני אנסה להסביר לכם למה זה נקרא נוגה, תקרא לזה שקר, תקרא לזה קליפה, תקרא לזה טומאה, תקרא לזה חושך. למה נוגה? ונוגה זה על גבול האור, יש בזה מגע של אור. רק בספרי חסידות, מתח יצא לכם כבר להציץ, מה שלא הייתם אמורים לעשות, אבל אז כידוע, זה עיקר המאבק זה על קליפת נוגה. עיקר היצר הרע זה בקליפת נוגה. זאת אומרת, זה הדברים של לא איסור ולא מותר. זאת אומרת, רשות, שם זה המאבק, שם זה היצר הרע. כי זה מן הסתם מתאים עם מה שכתוב באחרונים, תמיד אומרים, שיצר הרע, אין יצר הרע כזה שבא ואומר לך, בוא תעשה מה זה רע. אין יצר הרע כזה. מעולם לא נברא, זאת אומרת, יצר הרע מתחיל במילים, בוא תעשה מצווה רבה. ככה, זה הפתיחה הראשונה של היצר הרע. זה עניין גדול, אידיאלי, מוכחים, הצלת, כלל ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, קדושת ישראל, ככה מתחיל יצר הרע. כי כל שקר שאין בתחילתו אמת הוא בכלל השקר. אף אמנם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. ככה מתחיל הרשעות הכי גדולה בעולם. קביעת אמת, וציון לשבח. אחרי זה, אפס. עכשיו זה יבוא. כל פנים זה המודל הקלאסי, וזה נקרא נוגה. זאת אומרת, יש בו טוב, והטוב שברע, כמו שכותב הגר, הוא יותר גרוע מהרע שברע. כי הרע שברע הוא בכלל לא רע. הוא... ברור שהוא לא נכון. שאומרים, דבר שהוא ברור שהוא לא נכון, אז זה לא שקר. כי אין בו שום קסם. אבל הנוגה זה הנקודה שיש בה מן האמת. כמו שקר אמיתי. ונקודת הטוב, ונקודת האמת, היא נותנת את הברק החיצוני שמצודד את הלבבות. טוב, אני ארחיב לכם קצת בנקודה הזאת. קליפת האגוז התוכית, אמירות האמונה, עמוד 35. קליפת האגוז התוכית, המעורבת בתוך האוכל, שם יש תבנית שתי וערב. החוצצת בין האוכל. תוך אגוז, אגוזי מלך, שם זה. אז חוץ מהקליפה החיצונית, יש קליפה פנימית, בצורה של צלב. שתי וערב, והיא חוצצת בתוך האוכל עצמו. זהו הצד הקליפי התאווני הבהמי של האמונה. שאין כוונתה כלל לשם שמיים, כי אם למלות שוקת נפשה. ומן הקודש עצמו עושה היא תאווה גסה, שמתוך חשקתו מוכרחת היא לרדת למדרגה ירודה, לצאת מסוג אוכל שיש בו מוצא פי השם, שעל פיו יחיה האדם, ולהיכנס בסוג קליפה קשה העומדת להסקה, ובליעל כקוץ מונה דקוליהם, כי לא ביד ייקחו ואיש, כי לא ביד ייקחו ואיש ייגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף ישרף ובשבת. זהו יסוד אמינות, ההומייה וסוררת, אשר בביתה לא ישכנו רגליה, טוב לפני השם, ימלט ממנה. עוד פעם. קליפת האגוז התוכית, המעורבת בתוך האוכל, שם יש תבנית שתי וערב. החוצצת בין האוכל. בתוך האוכל עצמו, מה שצריך להיכנס ולהתמזג, ולהפוך להיות לזרם דמנו ובשר מבשרנו, שם בתוכו יש קליפה. והקליפה הזאת היא נקודה אמונית, כי האמונה היא התוכן המזין אותנו רוחנית. זה התוכן שאמור להתמזג איתנו, לבנות את הנפשיות שלנו, את הרוחניות שלנו. אבל יש צד באמונה שהוא פשוט בהמי, תאווני. זהו הצד הקליפי, שבעומק העניין הוא צד קליפי, כלומר צד שמתנגד, מתנגד להתגלות האלוקית. מתנגד לתוכן, טוב, לפי מה שאנחנו מדברים זה ברור, הוא מתנגד להופעת החיות הישראלית, ובסדר האמונה, בסדר השיקוף של האמת והקודש. אז זה קליפה, כי זו הגדרת המושג קליפה, קליפה, ההתנגדות לאור האלוהי. וזהו צד הקליפי התאווני הבהמי של האמונה. האמונה עצמה, מתי שמחפשים בה את החוויה, מחפשים בה את הריגוש, מחפשים בה את המילוי הנפשי הסובייקטיבי, מחפשים בה את מה שיסחוף. אז זה צד שבכלל אין פה עבודת השם. בלשון חב"ד קוראים לזה הרהר דיך, הוא שומע את עצמו, הוא לא מקשיב. אין פה ענווה, יש פה הבלטת האגו בתור התכלית העליונה של העניין. המטרה למצוא את עצמי, לחוש את עצמי, להגיע למיצוי העצמי המלא. ואיך עושים את זה? באמצעות אמונה. כי כי האמונה מרגשת, והאמונה מסעירה את הדמיון, והאמונה ממלאת, והאמונה, אני פשוט מתחבר אל זה. העמדה הנפשית הזאת היא בהמית. היא עושה מהקודש עצמו תאווה. כי באמת, הקדוש ברוך הוא נטע בלב האדם, כל ברוך בצלם, ברא בו את הנטייה הזאת והרצון, את הרצון לקרבת אלוקים, את הרצון להרגיש שהוא חושב נכון, ומרגיש נכון, ומדבר נכון, ועושה נכון, וחי נכון. הנטייה הזאת היא היסוד לנטייה דתית. באמת, זה הצד הכי תחתון של אור הקודש. כי מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, אידיית האידאות, כמו שהיא מרכזת את מגמת הכל, מחוללת את הכל, מחיה את הכל, כשהיא מחוללת לסיכומו של דבר את נפש האדם, היא יוצרת בו בכל רובדי אישיותו נטייה אל הקודש. וגם בצד הרגשי, אפילו בצד הדמיוני. וזאת כדי שהוא יוכל להגיע לדבקות אלוקית, במה שבכל דרכיו ידעהו. במה שבאמת כל תודעת החיים היא תהיה חלק ממגמת החיים, מחיי החיים, מאידיאל החיים, מנשמת החיים, מכנסת ישראל, שהולכת וחושפת את המקוריות העליונה שחובקת את כל היש וחופרת את האפיק בפניה. ויוכל האדם להיות מסור לתוכן הזה ברמח עברה ושסה גידיו הגופניים, הנפשיים, הרוחניים, הנשמתיים. הוא כולו יוכל להיות צלול בזה, בלוע בזה, ואז קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זו הקדושה, זו הדבקות. אבל הצד הקליפי של האמונה, הוא לוקח את הנקודה הזאת שיש יכולת בנפש האדם, ויש צורך בנפש האדם להתרגש, לחוות, ועושה מזה את התכלית של כל העניין. היא חושבת שהריגוש זה הדבקות, וזה ערך הדבקות, וזה האמת. לא שזה כלי כדי לחשוף על ידו את החיות הישראלית במגמתה הנשמתית החובקת את כל היש, כל זה נמחק, לא רלוונטי, לא נמצא במציאות, אין תשומת לב אל זה. הכל הוא ממוקד בנקודה שאני אתרגש. על זה אמרו חז"ל, להשתמש בתג החלף. משתמשים, עושים את הקודש עצמו לקרדום לחפור בו. משתמשים בקודש כאמצעי למטרה. האמת היא אמצעי לריגוש הפנימי. במקום שהיה אמור להיות בדיוק להפך, הריגוש הפנימי הוא אחד מן האמצעים לאמת. וכל ישראל מצווים על קידוש שם השם הגדול. ומיד אחרי הלכות יסודי התורה. וקידוש שם השם זה ממש לא כיף. זה דבר כזה ש, איך אומרים, זה לא מוסיף בריאות. כי אדם צריך להיות מוכן, אפילו נוטל את נפשך. אפילו ייסורים אינסופיים של סריקה במסרקות של ברזל. אז באמת אתה מתחבר לזה? סתם אף אחד לא מתחבר לדבר כזה. דווקא רבי עקיבא כן. אבל כולנו אמורים להתחנך לאור זה. כי זו נקודת המבחן. אם עובדים את השם, או לא עובדים את השם. מה הערך של כל החיים כולם? מה האמת שמחפשים בכל החיים כולם? אז זה מה שאומר פה הרב. קליפת האגוז התוכית, המעורבת בתוך האוכל, שם יש תבנית שתי וערב, החוצצת בין האוכל. וזהו הצד הקליפי, התאווני הבהמי של האמונה, שאין כוונתה כלל לשם שמיים. כמובן, הכל מלא דיבורים על שם שמיים. מכאן ועד הודעה חדשה. כי זה הכל מוסיף את החוויה, זאת אומרת, למען השם, ומפלפל בעיניים לשמיים, וגם אותי סבר של רצינות, זה הכל אלמנטים שמועילים לחוויה, לסיעור הנפש הדמיונית הפנימית. אבל זה הכל מיועד למלות את שוקת נפשה. ושם שמיים זה לא מתי שאומרים אני מתכוון לשם שמיים. כי התנאי הבסיסי, כמו בכל ענייני אמונה, זה קודם כל להבין על מה אתה מדבר. מה זה שם שמיים? שאתה מתכוון לשם שמיים. וכשאנשים קטנים מתכוונים לשם שמיים, זה משפיל מאוד. זה מאחיר את הרוח. כי השם שמיים שלהם בעייתי. אז זה לא משנה המילים, משנה האמת. והאמת שאין פה כוונה, אין פה כוונה לשם שמיים כלל. אלא למלות את שוקת נפשה, ומן הקודש עצמו עושה את האווה גסה. וזה על ציר התרבות האלילית, שהיא תמיד הייתה תופסת את היסודות היצריים שבאדם, תאוות, חשקים, חוויות, חושניות, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה, או חוויות של אכזריות עצומה, שמוציאה פראות, או כל מיני ממדים שהחיים הנורמטיביים לא יכולים לחוות אותם, מכניסים את האדם למין אקסטזיות. וכשאדם שיקור וצולל באובדן חושים, סביב התחושה הזו, זה האלוהים. זה היה כל הקסם של היצרדי עבודה זרה. אבל הגדילה לעשות המינות, הגדילה לעשות הדתיות, במה ש... איך נגיד, התיישה כבר מלהנות מכל החוויות האורגיאסטיות, מכל החוויות ה... גופניות על כל גווניהם, והיא גילתה עוד דבר מאוד אטרקטיבי, והוא לחוות את חוויית האמונה, למצוא את המילוי הנפשי שאדם מחפש בהתפרקות תאבנית שלו, יצרית שלו, אבל הפעם מהנטייה להאמין. מן הקודש עצמו עושה את האהבה גסה. הנה קליפת נוגה, הנה הנוגה. כי זה קודש, אבל זה חושך. זה הנטייה לאלוקים. אבל משתמשים בזה לצד הפרטיות. שמתוך חשקתו מוכרחת היא לרדת למדרגה ירודה, לצאת מסוג אוכל שיש בו מוצא פי השם, כי בעיקרון הנקודה הזאת היא יסודה ממוצא פי השם. זה נקודה אמונית. זה הנקודה המזינה את נשמתנו. זה נקודת קודש שבישראל היא אמורה להתעלות. ויש לה מקום וצריך להשתמש גם בה בעבודת השם ולעובדו בכל לבבכם. זו תפילה. אם כי בכל לבבך בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. כי גם ברע צריך להשתמש למען המגמה. גם בנטיות התאבניות, הרע שפה, הכוונה בנטיות היצריות, התאבניות, צריך להשתמש בהם בעבודת השם. זה משהו בדיוק ההפך מהאוריינטציה המינית. שהיא משתמשת בעבודת השם לצורך היצר, לצורך הנטייה הטבעית, התאווני. אז בזאת היא מוכרחת לרדת למדרגה ירודה, לצאת מסוג אוכל שיש בו מוצא פי השם, שעל פיו יחיה האדם, ולהיכנס בסוג קליפה קשה, העומדת להסקה. צריך לשרוף את זה. זה קליפה קשה, עד רבה. ולתתורו אחרי לבבכם מה אומרים חז"ל? זו מינות. יוצא שאיפה נמצאת המינות? המינות זה לא נמצא בכנסייה. זה לא נמצא באיזה מיסיונר. זה לא נמצא באיזה יהודי שדופק לך בדלת ורוצה לשוחח איתך עם איזה ספרים שרוצה לחלק לך. זה מתחיל מתוך לבבכם. כי זה מין רוח פנימית כזאת. זה מין יצר כזה. זה יצר טבעי נורא. ומשם זה מתחיל. אחר כך, במשך הדורות, אז היא באה הרבה מאוד פרצופי. כל פנים, זו אמינות שהיא העמלק הרוחני. זה היסוד המכחיד אותך נשמתית. והוא תוקף מנקודה פנימית. וזו קליפה קשה. כי קשה לזהות את זה. כי להפך, זה בא ב... בא כמו שהיצר הבא, הוא כולו בא ביראת שמיים, בקדושה, באמיתיות, ליחס אלוהים, ברחמן עלי בבי. העיקר הכוונה, וזה מוחש, לא כמפתה אותך בגלל שאיזה חבר אמר לך, זה רעיונות פנימיים. ויש בהם אמת, והנה, אותה אישה זרה שספר משלי מלא ממנו, מלא מתיאורים עליה, איך היא פתה, איך היא מסוכנת, איך והביטה בבנים והראה בפתאים שהיא תזונה ונצורת לב, והוא נמשך אליה כעקס אל מוסר אביל. זוהי קליפה קשה עומד להסקה, ובליעל כקוץ מונד כולהם, כי לא ביד ייקחו, ואיש ייגע בהם אלי ברזל ועץ רחני, ובאש טרוף ישרפו בשווי. כמו שהפסוקים אומרים שם בשמואל. זהו יסוד אמינות הומיה וסוררת, אשר בביתה לא ישכנו רגליה. הנה, הרב אומר זה. פסוקים שם במשלי, טוב לפני השם ימלט ממנה. עוד קצת אני רוצה לקרוא לכם, לפני השאלות שלכם. אמינות תפסה את התוכן של האמונה הטבעית. עמוד 31. אמינות תפסה את התוכן של האמונה הטבעית. אבל הראה לעשות במה שהפרידה אותה מכל מה שלמעלה ממנה. זה מה שאמרנו מקודם בעל פה. היא מתבייתת על הנטייה של האדם להאמין. אבל היא מנתקת את זה מכל מה שלמעלה ממנה. מה למעלה ממנה? כנסת ישראל, נשמת האומה, נצח ישראל. האמונה, האמת, הקודש, נשמת כל היש, ההוויה כולה כאורגניות. הולכת ומתגלמת, דומם, צומח, חי, מדבר, שמתרכז בהופעת העניין האלוהי, בנבואתיות הזאת שמהווה את סגולת ישראל. כל זה, זה למעלה ממנה. והמינות תפסה את התוכן של האמונה הטבעית, הראה לעשות מה שהפרידה אותם מכל מה שלמעלה ממנה, וממילא קצצה את הנטיעות כולן. זה נקרא קציצת נטיעות. כי כנסת ישראל זה נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. חיי עולם שנטע בתוכנו, זה נצח ישראל המתגלה ברוח השם אשר על האומה, שהיא תורה שבעל פה. כי רוח השם של כללות דורות האומה, זה מקור כל הקדושה של האומה במסורת דורותיה, שנותנת את התוקף להלוך רעיונותיה, שאיפותיה, מחשבותיה, פסיקת הלכותיה, מוסרה, הכל. אז זה קיצוץ בנטיות. האמונה הטבעית היא בסיס, כלי הגון להכליל בו ולהכניס בתוכו את האורות העליונים שעומדים למעלה למעלה מכל חוק וטבע. כי כנסת ישראל זה לא חוק, זה לא טבע, זה נשמת העולם. זה קודם לכל חוק עולמי ולכל טבע. היא יוצרת את כל הטבעים כולם, אבל היא הנס העליון. ועל ידי זה מתעלה האמונה הטבעית ומזדקחת. כשהאמונה הטבעית היא חלק מכל זה, אז היא מתקדשת ומזדקחת באמצעות תורה, באמצעות מצוות. אבל אותם אוזנו משמוע תורה, אף תפילתו תועבה. כי התפילה מצד עצמה, שזה לעובדו בכל לבבכם, זה הריגוש, זה הופך להיות תועבה. כי זה רק חיי שעה. ולעולם חיי השעה מקבלים את ערכה מצד כישרם לחיי עולם, לנצח ישראל. ומצד הקשר לחיי עולם, אז האמונה הטבעית, כמו התפילה, שעכשיו אני אומר את זה בעל פה, האמונה הטבעית מזדקחת. וטבע האדם והעולם כולו מתעלה ומזדקק, ובה הוא מתקשר לצורתו האידיאלית בתיאור המחשבה הקדומה האלוהית. טוב, יש פה עוד פרקים ארוכים מאוד, הפרקים פה הם מאוד חשובים, אבל ועוד אפשר להביא פה הרבה ציטוטים שהם רלוונטיים לענייננו, תזכרו שזה ככה. אתם יכולים גם לעשות שיעורי בית ופשוט ללמוד את זה. זה ודאי לא יזיק לכם. מכל מקום, הנקודה שרציתי להתרכז בה זה מספיק. רק עוד דוגמה אני רוצה לספר לכם על הנוגה הזאת. איפה זה היה? רואים אנו זה וריאציה, זה וריאציה, מה שאני קורא לכם וריאציה, משהו קצת צדדי לגבי הסוגיה שלנו, לא ממש צריך את זה בשביל להבין את העניין, רק תכירו. זה בעמוד רמז בחלק ג' באורות הקודש. רואים אנו איך קליפת נוגה ששרויה ביסודה בנפש הבהמית בנטיות הטבעיות, הבהמיות, עורבת היא על הנטיות הנפשיות להמשיך אותן אליה. להשפיל את רוח האדם, לטשטש את אורו, למעט את שלטון הקודש בעולם. פה, בפסקה שאני קורא לכם, הדיון הוא, הרב עושה לנו מין מבט, בהגדלה גדולה מאוד על התרחשות נפשית בנפש האדם הפרטית. אבל אנחנו יכולים לעשות אקסטרפולציה כאין זה ולאין שיעור גדול מזה בסוגיה שלנו, שפה מדובר מבחינה אונתולוגית, מבחינה תרבותית כללית, מכל מקום, בכלל כמו בפרט, כאין. רק פה אנחנו עוקבים אחרי מה שמתרחש בפרט. מיקרוסקופ נשמתי המסתכל אל התרחשות החיידק שנמצא שם בתוך הנשמה, הארס הרוחני הזה. אז רואים לנו איך קליפת נוגה ששרויה ביסודה בנפש הבהמית, המרבץ שלה זה בנפש הבהמית, עורבת היא על הנטיות הנפשיות להמשיך אותן אליה, להשפיל את רוח האדם, לטשטש את אורו, למעט את שלטון הקודש בעולם, ועל ידי תוספת עבודה ויראה יתרה, חושבת היא להחליש את כוח הרצון. הסגנון הוא על ידי יצירת אטמוספירה של יראת שמיים. מתח נפשי גדול מאוד של יראת שמיים. תוספת עבודה ויראה, יראה יתרה. לעבוד יותר מאשר עובדים. ולהיות ירא מיותר מאשר יראים. על ידי זה נחלש כוח הרצון. מרוב מתח נפשי, מרוב שאיפות, מרוב ציפייה, אדם הופך להיות נרפה. כי מידת הגזמה באשליה העצמית, אז מידת האכזבה. וכוח הרצון העצמי, הגבורה, לבצע את מה שאני עושה. את זה אין. זאת אומרת, אין כוח לבצע, כי כל מה שאני אבצע זה לא מספיק. זה לא מספיק טוב. צריך עוד יותר. ואז נחלש כוח הרצון, שהוא שליטת החוג שבקדושה הפנימית. ואז האדם יהיה נרפה מבחינה פנימית. אין לו כוח לבצע שום דבר. ואז בכל עת התעוררו את הכוחות הבהמיים, פתאום יש איזה יצר, על ידי פעולות גופניות, באה היא ומהממת את הרצון החלוש. פתאום זה מתפרץ. המדוקה על ידי הפגיעה של צדקות הרבה יותר מן המידה. ועל ידי העצבות המדלדלת המצורפה לזה, ובזה עושקת נשמות וכוחות, וכחטב תערוב, ובוגדים באדם תוסיף. מיראה, אני מדלג קצת, מיראה יתרה, רצון נחלש. מרוב יראת שמיים, רק פה יראה יתרה יש. מה שיראה יתרה, כנראה זה נובע מהפרזה. הפרזה זה חוסר הבחנה נכונה. חוסר שכל. יראה יתרה היא כנראה ספוגה במידה הקדושה של דמיונות. אז הרצון נחלש, והמידות הרעות משתקעות בעומק הנפש. וכשמזדמן להם שעת הכושר עולות מיוחבואן ומבטות את דרך האדם. היראה היתרה היא אפשרית רק בלא צירוף של אור הדעת. הנה, מה שאמרנו. שכיוון שהדעת מהירה, אז באים לידי העלאת המידות. ואז לא משתקעות המידות הרעות עמוק מאחורי קליפה חיצונית של יראת שמיים. אלא הן מתקנות, הן נשלטות, הן מעובדות, הן מזדקחות. וממילא אין להם מה להיות משתקעות בעומק, והולכת הדרכת התיקון ומשתבחת בלא קלקולים תחופים. לפעמים, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל זה לא אינטנסיבי. ואומץ הלב דקדושה, מתוך כך הוודאות, בטוב, ביושר, ברצינות, באידיאליות, האוטונומית, במצפוניות העצמית של האדם מתגברת, הולך ומתפתח בכל אורחות החיים. טוב, כמו שאמרנו, זה רק משל, משל קטן מאוד, ועיון ברמה מיקרוסקופית, מה שעכשיו צריך טלסקופ בשביל להבחין בו. במשפט הזה שהרב אומר פה, יש אותו ערס המגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה, אל פסגת עוז הקודש, ומרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי ונותן במקומו נוגה חיצוני. כל מה שדיברנו זה כלול בתוך הנוגה החיצוני הזה. שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הבטחה, ואור האמת המנצחת כל עדי עד. אם תרצו מה שעשינו פה עכשיו, זה יכול לתת לנו, טוב, מה שאני כבר מאמין שהציבור שיושב פה כבר יודע את זה, תראו את הום העומק, שיש בכל מילה של הרב. וכמה אפשר קוראים משפט של הרב, שירים כאלה, מילים יפות כאלה. ותראו כמה שבכל מילה יש שיטה שלמה, שאין קץ למכות שאפשר לעשות בתוכה. הכל הוא מאוד מדעי. טוב, שאלות. כן, תזכיר לי איך קוראים לך? גבריאל, כן. הוא חושב שזה הערך האולטימטיבי. יכול להיות שבאמת דבקות זה כוללת התרגשות, אבל הוא חושב שזה הקדושי של העניין, ההתרגשות זה העניין. הוא לא מבין שלא ההתרגשות זה העניין, אלא האמת זה העניין. והיה, ואתה מתרגש מהאמת, אז זה טוב. אבל אם אתה מתרגש מזה שאתה מתרגש, אז זה ממש רע.
בעצם זה, הקשר קשר בין השם לאדם, אז תלוי איפה הוא שם את הנקודה, אם הוא שם את הדגש על השם, הוא שם את הדגש של האדם.
כן.
אז גם ידיעת האמת, יכול להיות שאני רוצה לדעת האמת כי אני רוצה לדעת האמת, והוא רוצה לדעת האמת כי אני רוצה שהדעת, שהאמת תדע.
יפה מה שאתה אומר. אתה צודק. נכון. כן.
לגבי החידור, הדיוק וניצחון, הדיקך ואור האמת המנצחת פה הדעת. כל זה שייך דווקא למגמה הישראלית, שזה מעל הנטייה הפשוטה לאמונה.
כן. יכולה גם לכלול את הממד הפשוט של האמונה. צריכה לכלול את הממד הפשוט של האמונה. רק... היא צריכה לתת לו את מקומו, ומקומו הוא בתחתית סולם המדרגות של הקודש. ואז הוא קודש.
אתה מבין שהלוג החיצוני זה דווקא הדבר שהוא כן שייך לנטייה פשוטה לאמונה,
אבל את כל אלה אין בו. כשהוא אומר פה נוגה חיצוני זה כבר רע. מי היה אומר נוגה, אפשר היה לסחוף אותו פנימה. אבל הדגשה על חיצוני זה כבר סוחב אותך החוצה. ו... עוד פעם, כל הנקודה, זה כמו שקראנו, כל הנקודה הבעייתית, זה במקום שזה נעשה בעימות. שמים את הנוגע החיצוני כיסוד אלטרנטיבי אל הקודש הפנימי. ואז זה תומה מנובלה. כן.
לא הבנתי מה זה
החיים האמוניים, החיים הדתיים של עם ישראל, סך הכל הם בעצמם המופע של הכלליות. מה זה באמת דתיות בישראל? באמת דתיות בישראל זה כמו שהקוזרי מסביר. למה אתה דתי? למה אתה מתפלל? לא בגלל שיש לך נטייה פרטית להתפלל, אלא חובת היחיד לכלל. למה אתה שומר שבת? לא בגלל שזה נותן לך ממלא את נפשך, משמעותי לגביך. לא. חובת היחיד לכלל. למה אתה מתקן את המידות שלך? לא כי אתה רוצה להזדקך ואתה רוצה להגיע לטהרה נפשית. לא. חובת היחיד לכלל. למה אתה מברך? למה אתה נותן כל דבר שאתה עושה? למה? חובת היחיד לכלל. זה מה שמלמד אותנו עיקרי אמונת ישראל בתורה כזכור. והמציאות הזאת שחיה תרבות שלמה, שהרבדים הדתיים אפילו שלה, כלומר יותר חיצוניים של נפשה, הם גם הם אחדותיים, הם גם הם המבעים החיצוניים של זרם החיים הכללי, של הנטיעה הזאת, של האידיאל הזה, של הכללות של כל היש ההולכת ומתרכזת בחיות הישראלית, בנצח דורותיה, ומאפיין את סגנון תרבותה, וצורת חשיבתה, וצורת הערכה שלה, והאסתטיקה שלה, וההתנהגות המעשית שלה. אז הצדדים האלה חושפים את הזרימה הנשמתית של כנסת ישראל. על כן כל אדם מישראל, כי הוא עושה אק דתי, אז נבוני לחש, איך הם מדריכים אותו? בשם כל ישראל. אבל מתי שלוקחים את הצד החיצוני הזה, ו... מהצד הפרקטי שבו בכלל הנצרות ביטלה את המצוות, ומזלזלת במצוות, כי זה, לא דיברתי על זה בכלל. אולי נדבר על זה בהמשך, באיזה הזדמנות. אבל אולי כן דיברנו על זה קצת ביחס, כאין הדוגמה של המשפט. על כל פנים, כל הצדדים של הדיוק החיצוני, אז זה היא מבטלת לחלוטין, בחברה, במדינה, ואחר כך בנפש אדם הפרטית, ומתוך כך גם היא מזלזלת במצוות. אנטייה, זה דיברנו, עשינו הקדמה ארוכה, שהחילונות ביסודה זו נצרות. הרוח הזאת, המינית, היא נמצאת שם. באותו שנאת המעשה, אל תחייב אותי מבחינה קונקרטית, מבחינה חיצונית. זו הרשלנות החיצונית, על ידי זה מתפרדת האומה. איש לא עליו ישראל, הכל נעוץ בריגוש הפנימי של כל אחד, בריגוש הפנימי... הוא מיד התביית על הצורה בהמית של כל אחד, כי כל אחד הוא אגואיסט, אז כל אחד, מה שמורגש אצלו במיד, זה הדומיננטי, ומה שמורגש אצלו במיד זה תמיד היצרים. אז מתוך כך נרגן מפריד אלוף, מתוך כך, אז היסוד, המעמד האחדותי של האומה מתרפף. ויסוד הקודש היותר מעומק שבעולם, אשר קידשנו באמצעות מצוותיו, הוא הולך ומתשתש. והזהות העברית מתשתשת, והתרבות הישראלית מתשתשת, והתחושה, ועוד גרוע מכל, כי התחושה הפנימית של מושגי הקודש מתשתשים. זה מה שילך ויוסבר פה. כי הולך ומומר אוריינטציית הקודש ושאיפותיה. מה זה בכלל קודש? גם תכן שזה חלק מהשיטה, שהתרבות האמונית הופכת להיות כזאת מדמדמת. אף אחד לא בדיוק מבין על מה הוא מדבר, כולם מתרגשים. במסגרת זאת אתה יכול להכניס את הכל. כי הכל הולך, כי הכל זה בערך. כי סך הכל זה רוחניות, רוחניות לגדל. וזה אחר כך נכנס לתוך הממסד התרבותי של עם ישראל. אז לא לומדים אמונה, לא יודעים אמונה, ולא מעלים על הדעת שלא יודעים אמונה, ומלאים רגשות אמונה, ומזלזלים באמונה. איזה מדרגה ראשונה? כן? לא אוניברסלית, אני חושב עולם פה זה פעולה קוסמולוגית, הווייתית, כי ישראל זה נשמת העולם, נשמת ההוויה, כתוצאה מזה מהיש, לא בטוח שזה רק מבחינת התרבות הוא נוטל ממנה את הזיו, עוד יותר מזה, מטעם החיים עצמם, מהחיות של נשמת העולם היא נוטל את הזיו. כי קח מן העולם את כנסת ישראל, לקחת מהעולם את נשמתו. כן? עוד פעם, נשמע לי טוב מה שאתה אומר, רק אני לא קלטתי את הנקודות שאתה מצביע עליהן. עוד פעם?
זאת אומרת, מקודם עליו תיאר בתחילת הפסקה, אור אלוקי אמת, שהוא
שופע מפנימי פנימיות הבקעה בחיים הישראלים, כן.
אז אולי ההפרדה באחדותיות, יסוד המעמד האחדותי של האור הזה עם החיים, ואז בעצם
אתה צודק.
איזה מין חיקוי כזה, אולי בעצם זה זיו החיים, זה בעצם החלפה של האור. במקום אור יש
נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימי. הוא נוטל.
במקום הזיו החיים.
הוא לא נותן. נוטל מן העולם את זיו החיים, ונותן במקום זיו החיים נוגה חיצוני.
נותן במקומו את ההחלפה של האור.
כן.
בעצם לחיים.
כן. ודאי.
כמובן,
יש
פה שימוש זיו החיים.
ודאי, זה מה שחודר, זה מה שחודר אלינו. האור, כפי שחודר אל מערכות הממשות, זה הזיו, זה השכינה, זה הזיו.
זאת אומרת, האור עצמו הוא לא יכול לקחת?
במקוריות. זה כמו ערס, פוגע בעקב, שופנו עקב, והולך וחודר, חודר, זורם, עם אור, עולה, 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 עולה. עד המוח עלול להגיד. הוא לא יכול להקיש את המוח. סליחה? לא אמרתי, לא אמרתי דבר כזה. ואם אמרתי, טעותי בידי, אני חוזר בזה. לא אמרתי דבר כזה. לא התכוונתי לומר. מה זה אתה לא רוצה? זה אמרתי, מושגי הקודש, זאת אומרת, אדרבה, מושג הקודש זה כמו שדיברנו פה השיעור. הקודש, כפי שהוא נמצא פה, זה הנוגה החיצוני. זה הקודש, זה הצד הכי תחתון של הקודש. לא עניין שהוא לא, התכוונתי, שהוא לא רוצה לבזבז את הנטייה של הקודש. לא את מרכז החיים של ישראל במקור הקודש הוא, דובר על מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. והצד של הקודש מתנוצץ בנטייה הדתית שבנפש, זה גם יקרא קודש. אז את הנקודה הזאת שבנפש, את זה הוא לא רוצה לעקור. אתה מבין? ואז הוא רואה את חזון הקודש בחזון אפוקליפסי. אבל מה זה חזון הקודש? לא. אין לו בכלל תפיסה עולמית כללית. זה כל תפיסה דתית. זה צד בחיים. טוב, אנחנו נוצרים.